אנחנו מתחילים היום שיעור אחד או שניים, נראה כמה זה ייקח לנו, של סיכום ספר שמואל. ובפעם הקודמת בעצם הגענו לנקודה שבה דוד מגלה את מקום המזבח. כן, בעצם בפעם הקודמת למדנו את הפרק האחרון, פרק כ"ד, ראינו את העובדה שדוד, הקדוש ברוך הוא מסית את דוד למנות את ישראל, והזכרנו בשיעור הקודם שבעצם יש כאן איזה שיקוף או העצמה של מצב לאומי כללי. דוד המלך, בתור המלך של האומה, הוא הדופק שמרגיש את כל מה שאמור לעבור על האומה, ובעצם הספירה של עם ישראל היא סוג של ביטוי לאיזה מין רוגע, שלווה, הכל ידוע, הכל מדוד, הכל ספור, אני יודע בדיוק כמה יש לי, אפשר להירגע, אפשר גם לתכנן את העתיד, אם אני יודע כמה יש לי, אז אני גם יכול לתכנן את העתיד. איזה מין שקיעה בנמנמת קלה, כי בסך הכל הכל בסדר, ויש סוף סוף מערכת שלטונית, ויש שקט ביטחוני, וכבר גמרנו להילחם, וגם הזעזועים הפנימיים, שפקדו את הממלכה עברו להם, וסוף סוף ככה הגענו לשלום המיוחל. ובאיזשהו מקום בדרך נשכחה מלב המטרה של כל הסיפור הזה. כלומר, כל הסיבוב הארוך הזה שעשינו בעמדת המלוכה בישראל וכל המלחמות, הכל הכל הכל, זה בסופו של דבר כדי להגיע לנקודה אחת, שהיא נקודת הקודש הפנימית של האומה, שזה גילוי מקום המקדש והקמתו. אבל פתאום מקום המקדש והקמת המקדש נהיים פחות בוערים ופחות דחופים. זה מאוד מזכיר מה שקורה היום. כשהיינו בגלות, מתחת המגף של צר וצורר כזה או אחר, אז יחד עם התפילה לנצל מהצר הזה, שהעמיק את עולו עלינו, בין אם זה היטלר או חמיניצקי או כל רשע, או סטלין או כל רשע אחר, אז עוד שנייה, אז באותה תפילה כבר אמרנו, והקדוש ברוך הוא תציל אותנו, ושכבר ייבנה את המקדש, ונגיע לירושלים, וכאילו הדוחק והצרות והאיסורים, הם כאילו, אנחנו חנוקים בתוך הגלות, אז אנחנו גם מתפללים על הגאולה כולה. אבל ברגע שמגיעים למדינת ישראל, בסך הכל בסדר פה, כן, אחלה. יש בתים, יש שדות, יש כלכלה, הכל עובד, הכל זורם, הכל מאוד מוצלח. כן, כן, בני המקדש, מהירי בני המקדש, יותר תשעי בני המקדש, והדרשנים מסיים את הדרשות בבית המקדש, הכל זה, אבל זה לא באמת בוער. זה לא באמת בוער למי מאיתנו, בגלל שבסך הכל אנחנו נמצאים במצב טוב. וזה בדיוק מה שקורה כאן. דווקא המצב הטוב, כצופה, גדעון אומר ככה, כצופה בכל שיעורי הרב בספר שמואל, שואל אם אפשר להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אמו. בת יברת רבי יהושע, בעזרת השם, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת אמך, בת יברת רבי יהושע, רוח אדוני תניחנה בגן עדן, עם שאר בנות ישראל השוכבות אמה, בכלל הרחמים והסליחות, כן ירצון ונאמר אמן. נפשה בטוב תלין וזרה ירש הארץ. אמן ואמן. חזק וברוך גדעון. תודה. אז זה בעצם מה שקורה כאן בפרק הזה. יש כאן איזה מין ככה סביעות רצון, ואז הקדוש ברוך הוא ממש ככה מסית את דוד ללכת ולמות את ישראל, להעצים את הדבר הזה, להעצים אותו, את התחושה הזאת, להביא אותה לכלל החטא של הספירה והמניעה של עם ישראל, שזה בעצם ביטוי לאיזה מין תחושת כוחי ועוצם ידי, ובעקבות הדבר הזה מתחולל תהליך תיקון. כמו שדיברנו בפעם שעברה, דוד המלך, גד הנביא מציב בפניו שלוש אפשרויות, זה לא אחד מול מאה, זה לא איזה חידון, בוא תבחר, יש כאן בעצם סוג של ניסיון. איזה דבר דוד יבחר? האם דוד מבין את הנקודה של התיקון? האם הוא יבחר ברעב, האם הוא יבחר במלחמה, או יבחר בדבר? ההבדל בין שלושת הדברים האלו, כל אחד מהם הוא ודאי בצרה לא קטנה בפני עצמה, אבל ההבדל שבמול רעב, כמו שאנחנו רואים בפרשות שלנו, אפשר להתכונן, אפשר לאגור מזון וכו', מול מלחמה, גם אפשר להתכונן בצורה כזו או אחרת. דבר, אין אפשרות להתכונן. דוד נופל חזרה אל השם יתברך. בדיוק ההפך מתחושת כוחי ועוצם ידי, שמקודם דיברנו עליה, של הספירה והמניעה, בעצם חוזרים חזרה לנקודת האפס, שנופלים לגמרי אל השם יתברך, חוזרים אליו, מפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה, אומר דוד המלך, אלה הצון, מה חטאו? אנחנו מבינים שהם כן חטאו, אבל דוד מנסה גם לחפר עליהם, ומתוך כל המהומה הזאת, וכל הבלגן הזה, מתגלה לו מקום המזבח. אלה הדברים שדיברנו עליהם בפעם שעברה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. והיום אני רוצה קצת לנסות לסכם את ספר שמואל, אבל לאור הפרק האחרון שלמדנו. תראו, השאלה הבסיסית היא, בוא נאמר, התעוררתי לכל הבירור הזה בעקבות דברים שקראתי אצל הרב מדן. השאלה המרכזית בתוך הלימוד שלנו, זה מדוע ספר שמואל הוא חטיבה בפני עצמה. אפשר היה בקלות לחלק את ספר שמואל לשניים, לחבר חלק ממנו לספר שופטים וחלק ממנו לספר מלכים. בקלה קלות. הייתי אומר שעד שאול, כל תחילת הפרק, כל תחילת הספר של אלי ושמואל, הם עדיין שופטים, אז מה יותר טבעי וטריוויאלי מאשר לצרף את זה לספר שופטים? ואת שאול, או יהודה אומר, בדיוק בעקבות השיעור הקודם, נמרצת נועף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. כן. תודה רבה על הרב היום הנפלא, ספר שמואל, ובכלל המשך שיעור נעים, תודה גם לך, יהודה. אז את החלק הראשון של ספר שמואל הייתי מחבר בקלות לספר שופטים. שמואל ואלי הם שופטים, נכון? אז אפשר לחבר את זה. ומי שאול ואילך לספר מלאכים. למה לשים ספר נפרד? פעם אחת. פעם שנייה, כל הספרים שאנחנו מכירים, הספרי הנביאים הראשונים שגם מתארים תקופה היסטורית ולא רק, תקופת הזמן שהם נמשכים על פניה היא רבה מאוד. ספר יהושע נמשך כמה זמן? 14 שנה זה רק הימים של יהושע, אבל ספר יהושע נמשך יהושע והזקנים שהאריך ימים אחרי יהושע. כן? יש כאן איזה ספר יהושע בערך, אנחנו מדברים על משהו כמו 190 שנה. ספר שופטים נמשך גם כזה, כמעט על פני 300 שנה. ספר מלאכים, ספר מלאכים 410 שנים, בית המקדש. וספר שמואל כמה שנים? מה? נגיד, לא, יש עוד קצת. 40 שנה. דוד מלך, 40 שנה.
שמואל מת עד
שדוד. 47 שנים. מה?
זה עוד לפני ששמואל נולד, עד קצת לפני שדוד.
כן, אז בוא נצרף גם את הולדת שמואל. כן, שמואל זה שנים חופפות הרי, נכון? זה לא ששמואל.
נכון.
אנחנו מדברים משהו כמו, ספר שמואל בעצם נמשך משהו כמו 60, 70 שנה. תקופה מאוד קצרה. ביחס ספרי תנ״ך, מאוד מאוד קצרה, תאר תקופה מאוד מאוד קצרה יחסית ביחס ספרי תנ״ך, שכאילו מאוד, מאוד מתבקש לצרף את השבעים האלה, חלק לפה, חלק לשם, נגמר הסיפור, וככה גם נרוויח, פחות ספר, אני יודע, יהיה לנו. והשאלה השלישית, הסיום של הספר הוא סיום מאוד מאוד לא טבעי, כלומר הדף הלבן פה בין שמואל למלאכים הוא נראה לא במקום, אבל ממשיכים, זה לא נגמר, ממשיכים לעסוק, נכון? והמלך בפרק א' זה ספר מלאכים, והמלך דוד, זקן, בא בימים, מכסים אותו, זה עדיין לא נגמר. אתה רוצה להתחיל ספר חדש, ספר מלאכים? אין בעיה, תתחיל אותו משלמה. תגמור את דוד. לחלק את דוד באמצע, קצת לשמואל וקצת למלאכים, למה? מה הסיבה שכאן ראו חכמנו זכרונם לברכה, וחלוקת הספרים זה עשו חכמים, לא עשו את זה אף אחד אחר. אז מדוע חכמנו זכרונם לברכה ראו לנכון לעצור את הספר כאן, ולפתוח ספר חדש, כשבעצם עסוקים באותו נושא. התשובה לדברים האלה תמונה, בכלל בסוד של חלוקת הספרים, בתורה ובתנך. לפי מה מתבצעת חלוקת הספרים? לפי מה? לפי נוחות? לפי נושאי? לפי מה? וזה ברור שחלוקת הספרים בתנ״ך בעצם מתבצעת לפי סוגי ההנהגה האלוקית המשתנה ממקום למקום. כלומר, בכל פעם שמשתנה ההנהגה האלוקית, זאת סיבה מספיק מוצדקת לפתוח ספר חדש. וכדי לזהות איפה מתחילה, ספר בעצם זה תקופה, זה הכוונה, תקופה חדשה, איפה מתחילה תקופה חדשה, אנחנו בעצם צריכים לנסות לראות האם אנחנו מצליחים לזהות איזשהו שינוי בהנהגה האלוקית. וזה מתחיל מההתחלה. זה מתחיל מספר בראשית. מה נקודת התפר? אנחנו עכשיו הולכים לסיים את ספר בראשית השבוע בעזרת השם, נכון? למה זה מסתיים שם ולא מסתיים בפרשה הבאה? מה התשובה? ספר בראשית...
כאילו עליית מדרגה,
כאילו
עזבנו את היצירה ומתחילים את העבודה, איך לעבוד?
אפשרות אחת.
זה... התחלה של עם ישראל
בתורה. יפה, מצוין. כלומר, אז הנה הגדרנו. ספר בראשית, אם אנחנו מדברים כרגע מצד ההתגלות האלוקית שמתגלה דרך התורה, ספר בראשית זאת ההתגלות האלוהית ליחידים. ליחידים. תמיד ליחידים. לכל אורך ספר בראשית אין אפילו ולא פעם אחת שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעת ובעונה אחת לשניים. אלא אברהם. סיימנו את אברהם, יצחק. סיימנו עם יצחק, למרות שיצחק עדיין בחיים, הרי יצחק היה חי במשך שנים רבות כשיעקב לידו, ובכל אופן ההתגלות האלוקית עוזבת יצחק עוברת ליעקב. כל פעם הקדוש ברוך הוא מתגלה רק לאחד, זוהי ההתגלות האלוקית ליחידים. זה לכל אורך ספר בראשית. ספר שמות, מה הנושא שלו? ההתגלות האלוקית לעם, לציבור, לכלל. בעצם הלב של ספר שמות זהו מעמד הר סיני, שבו הקדוש ברוך הוא נגלה לא רק אל היחידים, יחידים שמן הסתם גם צדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, אלא יש כאן איזו התגלות מופלאה למי? לעם, עם שלם, עם שלם זוכר לראות התגלות אלוקית. הדבר הזה קובע עצמו ספר לפני עצמו, כמובן יש לזה הקדמות ויש לזה, ויש לזה השלמות. כן, ההקדמה היא היציאת מצרים, כי כל תכלית יציאת מצרים זה תעבדו את האלוהים על ההר הזה, וכבר ביציאת מצרים אפשר לראות סימנים שפה מדברים בדברים כלליים, ואלה שמות מי? בני ישראל. מיד בתחילת פרשת שמות, פרו אומר, נכון, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, קורא להם עם, פרו. כלומר, עוסקים כאן בכלל, עוסקים כאן בעם, ולזה בעצם הספר הזה חותר, ספר שמות חותר על נקודה של התגלות האלוקית לעם. מאוד מאוד בולט בתחילת פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני ואירא אל אברהם יצחק ויעקב ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם וגם הקים אותי את בריתי אשר נתתי להם לתת להם את ארץ מגורם אשר באו גב וכולי. כלומר הפסוקים האלה בעצם מדברים דברים ברורים. הקדוש ברוך הוא ואירא ויאמר אלוהים אל משה, אלוהים זה שם נסתר, אני י' כבב כי אני שם מדרגה חדשה בגילוי האלוקי הולכת להתגלות כאן. ואירא אל אברהם, יצחק ואל יעקב, אל האבות נגלתי במה? ואל שדי. שאמר לו לעולמו די, התגלות מצומצמת, התגלות פרטית. כן, אל שדי נגלה אליי בלוז בארץ כנען, אומר יעקב אבינו, ויברך אותי. זה התגלות מאוד מצומצמת, למה נקרא לו שמו אל שדי? שאמר לו לעולמו די. כן? שמעתי פעם חידוש יפה. המספר שמגדיר את קוטר המעגל, נכון? זה פאי, 3.14, שזה ראשי תיבות של שין דלת יוד. כן, 3.14, שאמר לו לא מודע, 3.14. זה המספר הזה. אז לאבות נגליתי במה? באל שדי, באיזה מין צמצום. אבל עכשיו, כן, ואירא אל אברהם, אל יצחק ויעקב ואל שדי, ושמי, יודקה ובקה, שמי, האותיות האלה לא נודעתי להם. עכשיו אני הולך להתוודע לעם ישראל, לכלל, בשם שם אלוקים אחר, התגלות אחרת לגמרי. אז זה בעצם ספר שמות, ההתגלות אל הכלל. יפה, אז זה ספר בפני עצמו. ספר ויקרא. לא, מה פתאום? לא חוזרים אחורה. ספר ויקרא מדבר, ספר שמות הייתה התגלות חד פעמית. מעמד הר סיני, מאורע, דרמטי, משמעותי. הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, קולות, ברקים, ענן כבד, אבל במשוך היובל, הם יעלו בהר. חוויה עצומה, אבל חד פעמית. ודרך אגב, כמעט לכל הדתות, שהן כמובן מזייפות את זה, אבל כל הדתות מדווחות על איזה מעמד כזה שהיה. הן כמובן לא יכולות להוכיח את זה, אבל יש איזה... אבל רק עם ישראל אומר, רגע, זה לא נגמר. אנחנו ממשיכים את זה להתגלות אלוקית קבועה. השראה, אם מעמד הר סיני היה השראת שכינה חד פעמית על הר, וברגע שנגמר המתן תורה, אז גם שכינה הסתלקה מן ההר, ספר ויקרא הולך לדבר על השראת שכינה קבועה, תמיד, כל הזמן, במחנה ישראל, ובמחנה לוויה, ובמחנה כהונה, ובמחנה שכינה, ועמוד ענן תמיד על ההר, וקורבן, ויש תמיד, ומזבח, וכל הדברים האלו, עבודת השם קבועה, רצף, אנחנו בעצם מהמשכן, מתחילים רצף של כמעט אלף שנים, של עבודת השם קבועה במשכן, חוץ מהקטע הקטן שבו חסיד, שבו המשכן שלו נחרב. אבל תמיד היה רצף של השראת שכינה קבועה בישראל. דבר מדהים. זה כבר עוד מאוד רגע. אז זה ספר בפני עצמו. בסדר? אז בראשית ההתגלות היחידים, שמות ההתגלות לכלל, ויקרא ההתגלות הקבועה ולא הראית, במדבר מה? במדבר זה ההתגלות, בדרך. עד עכשיו הכל מסודר, הכל ב... אבל כשמתחילים ללכת לדרך, ויש משברים, ויש עיכובים, מי אמר ש... אולי שם אין... איך צורת ההשגחה שם? המרכז של ספר במדבר, האמצע שלו, לא מבחינת הפסוקים אלא, מבחינת התוכן, זה שתי הנונים ההפוכים האלו, שבאות בפרשת בעלותך. באי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוך יאמר, שוב אדוני, רבבות אלפי ישראל, אתה ואהרון עוזך. ספר בפני עצמו, כלומר, חצבה עמודי השבעה. כלומר, זה העניין של ספר במדבר. והיא בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם. יש השראת שכינה שהיא איתנו בדרך, מטלטלת איתנו בדרך. כן, כיוון שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. כיוון שזה, בעצם השכינה הולכת איתנו בדרך, אז זה עוד סיפור עכשיו, כן? עוד סיפור, עוד גילוי אלוקי של בדרך, בדרך קוראים דברים, יש יותר אולי הקפדה בדרך, הקדוש ברוך הוא יותר מקפיד עלינו, אבל יש גם השגחה, ויש גם כיוון, מטות, מסעי, התורה רואה הצורך לדווח על 42 מסעות, אתם יודעים ש-42 מסעות זה שם בן מבית, יש שם של השם יתברך, שהוא בן מבית אותיות, זה השם של אנה בכוח, אנה בכוח גדולת ימיניך, זה בכל הפיוט הזה, יש 42 אותיות. זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. שם בן מבית, שם שמדבר על מבית מסעות, על התקדמות, ממסע למסע, מדבר לדבר. זה גם כן. זוהי גם כן חטיבה בפני עצמה. טוב, ספר דברים, הסיבה שהוא קובע, הוא קובע ספר בפני עצמו, זה פשוט בגלל שזה אומר אותו משה רבנו. כלומר, זה עוד מדרגה בהתגלות האלוקית, אבל היא לא קשורה לדברים שדיברנו עליהם מקודם, אלא היא קשורה לנאמנות משה רבנו לנביא. חלק מחמישה חומשי תורה אומר אותה משה. שכינה מדברת מגרונו. לכן כל מי שאומר, אני ודאי, אני לומד תורה, אין לי שום בעיה, אבל אני לומד תורה לא דרך משה רבנו, אני לומד ישר מהכתבי הקודש. כן? יש אצל הנוצרים איזה קבוצה שנקרא, שלב שנקרא אוטו סטריפטקורה, נדמה לי. כלומר, כאלה שרצו ללמוד את הכתבים באופן עצמאי, בלי להיות משועבדים לכל האפיפיורים וכל אלה שכאילו פרשו אותם. אין דבר כזה לעם ישראל. אין תורה בלי משה. זכרו תורת משה עבדי. ולא תורת השם, אלא תורת משה. אז זה בעצם, אז גם פה, ספר דברים, הוא בעצם ביטוי לאיזו השראת שכינה מיוחדת בעם ישראל, שקשורה למעבר התורה דרך משה רבנו, וממשה רבנו לכל תלמידי חכמים בכל הדורות, כולם תלמידים של משה רבנו. אז ממש אפשר לראות איך יש כאן ממש תחנה אחרי תחנה אחרי תחנה. עכשיו בואו נגיע רגע לאזור שלנו. ספר יהושע, אני עוד פעם, יש המון הבדלים בין הספרים, אבל אני מדבר מצד ההתגלות האלוקית. בסדר? אז מה יש בספר יהושע? כן, בסדר. אבל זה בדיוק מה שאמרתי, שזה לא כרגע... יש כלל של הבעל שם טוב, שכל דבר צריך להסתכל עליו, אלוקות, נשמות, עולמות. עולמות, נשמות, אלוקות. כלומר, מה קורה בעולם, מה קורה לאנשים, ומה עובר על השכינה כביכול. בסדר? אז זה ברור שיש הבדל בין האנשים בספר יהושע, אנשים שעסוקים בכיבוש הארץ, לבין האנשים בספר שמואל שעסוקים בדברים אחרים. זה ברור. וזה גם ברור שיש הבדל בין המקומות. אנחנו כרגע רוצים להתמקד באלוקות, מה שנקרא, בגילוי שכינה. כי זה, לפי טענתנו, מה שמצדיק שינוי מספר לספר. כי אם זה האנשים, אז האנשים, תמשיך לספר על האנשים. הרי כאן בספר שמואל זה מדבר על אותו בן אדם. פה דוד, וגם מעבר לדף זה דוד. אז למה להחליף ספר? אם אתה מדבר רק על הנשמות. וגם אם אתה מדבר על העולמות, כלומר, על מה שקורה, האירועים שקורים, אז זה ממש חתוך באמצע כאן, זה אותו אירוע, לא נגמר, אנחנו עוד באמצע של מלכות דוד, למה לחתוך? אנחנו רוצים לטעון שהאלוקות, ההבדל באיזה הופעת השראת שכינה, היא זו שמצדיקה מעבר מספר לספר. מה קורה בספר? אני מתאר...
ספר יחון, זה דרך
אגב. אין,
נפסק המן, נכון?
נפסק המן, נכון. יפה מאוד. נפסק המן, זה כבר... זה
יכול בעבור הארץ, נכון? ההתגלות האלוקית היא עכשיו טבעית יותר מאשר...
טבעית יותר. בואו אני אעזור לכם, בסדר? אני מכוון אתכם. א', זה נכון. במובן הזה זה נכון. אבל כדי לגלות את המצבה... להתגלות האלוקית, אז בעצם צריך לעקוב אחרי המצב של המשכן. 40 שנה של בני ישראל במדבר, המשכן מתפקד. מתפקד. מקימים אותו. אסור לו להקים אותו, חייבים להקים אותו. מפרקים אותו רק בשביל המסע. אבל היה, אנחנו יודעים שהיו, היה 42 מסעות, אבל גם היה הרבה מאוד מסע, שנים שהם היו באותו מקום. אז המשכן עובד. מה מצב המשכן בתקופת יהושע? המשכן מוקם?
כמו במדבר.
לא. המשכן מפורק. עד שלא נגמרת מלאכת הכיבוש והחלוקה, אין משכן. אנחנו כרגע... מה? יש ארון, נמצא בתוך אוהל. הכהנים אולי נושאים אותו, אנחנו רואים, הכהנים נושאים אותו על כתפיהם. ויש אולי ארון שיוצא איתם למלחמה, וארון שנשאר מאחור במחנה. אבל לא מקימים משכן. גם אי אפשר להקים משכן. כי אין שום... כי לא באתם עד עתה... אל המנוחה ואל הנחלה. מנוחה הזו שילה, נחלה הזו ירושלים, נכון? אבל עדיין לא דענו, כי אנחנו עדיין מנהלים פה קרבות. עוד, אתה לא יכול להקים משכן ועוד שנייה תקוף אותך האויב. אז בעצם לכל אורך ספר יהושע, אנחנו מדברים על משכן מפורק. משכן מפורק. זה גם מה שכל כך מאיים בסוף ספר יהושע, כאשר שני שבטים, אחרי כל החלוקה, הולכים ובונים להם מזבח בעבר הירדן. עוד לא גמרנו להקים את המשכן בארץ ישראל, כבר הם בונים להם מזבח בעבר הירדן, זה ממש מהווה איום. זה לא שיש כאן איזה... הרי השאלה היא, למה שבטי ישראל לא לימדו מראש זכות על השבטים של עבר הירדן, שהם באמת רוצים לעצמם איזה זיכרון? למה הם עכשיו חשדו בהם בעבודה זרה? כי המשכן בעבר הירדן המערבי, עדיין בעצמו היה אולי רק גמרו להקים אותו, אחרי כל שנות הכיבוש והחלוקה וכו'. אז לכן ספר יהושע, הציר שלו, הוא בעצם העובדה שיש כאן הראיות מאוד 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 גדולה בבחינת השראת שכינה, כתוצאה ממצוקי הדורות, כתוצאה מהצורך לכבוש ולהילחם וכו', המשכן מפורק. ספר שופטים, לכל אורכו המשכן עומד. מתחילתו ועד סופו, המשכן עומד בשילו. מתפקד יותר טוב, מתפקד פחות טוב, יש משברים, יש פסל מיכה, יש הרבה מאוד דברים בדרך. מבחינת העם, מבחינה לאומית, מצב מאוד מאוד מורכב. אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה וכו' וכו'. אבל המשכן עומד. יש מרכז להתגלות שכינה בעם ישראל שעומד ברציפות 390 שנה. 369 שנה נדמה לי. אז זה ספר נפרד. יש התגלות. אני מדלג בכוונה לספר מלכים. ספר מלכים לכל אורכו, לכל אורכו, עד מתחילתו ממש, כמעט מתחילתו, ועד סופו, יש לנו בית מקדש, שעומד. צרות כאלה, צרות אחרות, איומים, מגיעים, לוקחים, אבל בית המקדש עומד בערך מפרק ג' כבר בספר מלכים. כמובן, אתה לא מתחיל לשם, יש איזה הקדמות, אנחנו תכף נראה למה, לא יודע אם היום או בשבוע הבא, נראה למה הפרק א' וב' וג' בספר מלכים הם הקדמה הכרחית לכל העניין של בניית בית המקדש. אנחנו נעשה את זה באמצעות השוואה לספר דברי הימים, אבל אנחנו כבר מסמנים שספר מלכים זה מאוד מאוד ברור שהנושא המרכזי אצלו זה בית המקדש. בית המקדש בנוי כל אורכו התגלות השראת שכינה קבועה בבית קבע, במקום של קבע, ובאמצע יש איזו תקופה שהיא לא ארוכה אומנם מבחינת השנים, אבל מבחינת מה שמתרחש בה, מבחינת ההתגלות האלוקית, היא מאוד מאוד מרתקת ומעניינת ומאוד מאוד דינמית. וזו התקופה של ספר שמואל. כן? 40 שנות מלכות דוד, ועוד שנתיים של שאול, ועוד 5 של מפיבושת, ועוד 20 שנה לפני כן של שמואל, אז משהו כמו 67-70 שנים, שבהם ארון ברית השם נודד בשבעה מקומות שונים. שבעה מקומות. נספור אותם? אולי אני טועה. אהרון מתחיל מהמשכן בשילו, יוצא למלחמה בפלישתים, נופל בשבי ועובר מערי פלישתים השונות, נכון? זה כבר מקום נגיד שלישי. חוזר חזרה לבית שמש, מקים באנשי בית שמש, עובר לבית עובד אדום הגיטי, נכון? אחר כך דוד מנסה לעלות אותו לעיר דוד פעם אחת, עובר לבית אבינדב בגבעה, ויקדשו את בית אבינדב בגבעה. עובר לבית עובד, נראה לי, רגע, זה לא זוכר מלפני מי, שנייה. מה? קודם, אבינדב בגבעה, ואז דוד מעלה אותו לירושלים פעם אחת ולא מצליח, מחזיר אותו לבית עובד אדום הגיטי, מעלה אותו לירושלים בפעם השנייה. שבע מקומות, שבעה מקומות, שארון ברית השם נודד בהם בתקופה כל כך קצרה. אז זה קודם כל מאוד מאוד בולט שספר שמואל, הנושא שלו זה ארון ברית השם. זה הנושא. הכלי המרכזי, כלי הקודש המרכזי, שסביבו הציר נע בתוך ספר שמואל, זה הארון. והארון מבחינתנו זה השראת שכינה מלמעלה למטה. ובעצם ספר שמואל, אני מנסה לתרגם את זה למונחים שלנו, בעצם זה ספר שבו אין מקום. אין מקום לשכינה. שכינה בלי מקום. שכינתה בגלותה. אתם מבינים? שם הדברים מסתדרים. שם הדברים מתחילים להתארגן, ולאט לאט מתחיל מלך, ומתחיל זה, אבל מבחינת שכינה, שכינתה בגלותה.
ברוך השם, אם אתה לא יכולת אז לעשות את זה, מסיבות תשמע, אם אתה לוקח את כל התורה כמו שצריך, להבנתי, סליחה, להבנתי, והרב קוק גם מחזק את זה, אתה חייב, היית ללמוד את הדברים, אתה צריך את כל העם לקחת, שזה היה לי יחיד בבראשית, זה הלך. אבל אחרי זה שבאת לעם, ואתה רואה את זה כמו היום, תנסה לחשוב ב-49, היית עושה פה אינטגרציה, 7 מיליון במכה, תנסה לחשוב אם היינו יכולים להמשיך, אותו דבר היה לך אז. נכון. בתקופת יהושע, איך אתה יכול...
כן. עכשיו, את השכינת, תודה ירמי, את השכינת בגלות הזאת, דוד מרגיש. כלומר, בעצם יוצא שכל ההתארגנות של ספר שמואל, כל המלכות וכל הזה ושאול ויש דוד, הכל בסוף כדי למצוא מקום למה? לשכינה. זה כל הסיפור. המלכות היא בשביל השכינה, ולא להפך. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, תשמע, הם בתחילת הספר, תשמע, הם מבקשים מלך מהסיבה לא נכונה. הם מבקשים מלך בשביל... שיפתור להם את הבעיות, המלחמות, זה בכלל הכתובת. מלך זה כדי שאחרי שיהיה מלכות הדערה, יהיה גם מקום למלכות הדרקיה. כדי לבנות בית מקדש צריך מישהו שירכז את כל האומה כולה ויבנה את הכלי הזה. עכשיו, ודוד מאוד מאוד חי את החיסרון הזה של שכינתה בגלות, של שכינה שאין לה מקום, שהיא נעדרת מקום. זו גם הסיבה שדוד כל כך התעקש לעלות את הארון. הרי הזכרנו את הדבר הזה בעבר. דוד חטף כזאת מכה שהוא ילד את הארון פעם ראשונה, כזה בום לפרצוף. גם, זה גם קצת ביזיון למלך, שהוא כאילו מנסה, עושה כזה אירוע גדול, ופתאום... אז למה הוא מתעקש עוד פעם? למה, מה ההתעקשות? לא, קיבלת לו כתשובה, נגמר הסיפור. תשובה, שכינת בגלותה. דוד חי את זה לגמרי, הוא לא מסוגל, השכינה בגלותה, איך יכול להיות? והוא אומר את זה גם, נכון? הוא הרי רוצה גם לבד בית המקדש, איך אני יושב בבית צפון בארזים, וארון ברית השם יושב באוהל. אז דוד כבר... באמצע הספר הייתה זהב אמינה, בוא נגמור על הסיפור הזה, בוא נבנה בית המקדש, נכון? זוכרים?
נכון.
דוד חי את הדבר הזה, הוא היה המקור הכי רגיש, הכי מרגיש, את הכאב של דוד, את העובדה שהוא לא מצליח למצוא לעצמו מנוח, זה תהילים קוף למדבט, קל לזכור את זה, קלב, קרוב לבית, קרוב לבית המקדש, שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל עונותו, עונותו זה העינוי שלו, זה שהוא הצטער, אשר נשבע לאדוני, נדר לאוויר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיניי, לעפעפי תנומד, אמצא מקום לאדוני, משכנות לאוויר יעקב, אין מקום לשכינה, שכינה בגלות. הנה שמענוע באפרתה, מצענוע בשדה יער, נבוא למשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. דוד כבר מדמיין איך הדבר הזה יראה, קובה אדוני למנוחתך, אתה ואהרון וזרעך. ונוכל לומר, שוב השם ריבות אלפי ישראל. כן? יצא שספר שמואל בהרבה מאוד מובנים מקביל לספר במדבר. בהרבה מאוד מובנים יש הקבלה בין ספר שמואל לספר במדבר, בנדודים, בנדודי אהרון, במשברים המרובים. זה ספר עם הכי הרבה משברים פנימיים, פנימיים בתוך עם ישראל. אחרי זה יש משברים חיצוניים, מלחמות, אבל משברים פנימיים בתוך עם ישראל, מאוד, בתקופה קצרה כל כך, ספר שמואל גם כן מקביל לספר במדבר עם הרבה מאוד משברים פנימיים. ודוד כאן ממשיך בפרק הזה, בהשתוקקות, בהשתוקקות למצוא את מקום השם, זאת מנוחתי עדי עד, סוף סוף נמצא איזה מקום שהוא יהיה מנוחה, פה יושב כי הביטיה, צידה, ברך וברך, אביוניה, אסביע לחם, וכהניה, אלביש ישע, וחסידיה, רנני רננו, שם מצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי, כל, דוד אומר, כל התכלית של המלכות, כדי לגיות את המקדש, שם, שם במקדש, הצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי, אויביו, אלביש בושת ועליו יציץ נר. אז בעצם, יוצא שספר שמואל קובע לעצמו, צבי יהודה נוביק החמוד, למה להגיד שהשכינה בגלות? אולי השכינה מחפשת מקומה הקבוע. זה נקרא שהיא בגלות, אם אין לה מקום, אז היא בגלות. יש גלות שהיא חוץ לארץ, אבל יש גם גלות בתוך ארץ ישראל. המשנה בכלים אומרת, 10 גלויות גלתה שכינה. והגלות הראשונה זה מקודש הקודשים לאולם. בתוך בית המקדש, אבל זה פה נקרא גלות, כי היא יצאה ממקומה הקבוע. דש, צבי יהודה.
בין שופטים לשמואל יש ירידה?
בוודאי. מצד מדרגת השראת שכינה. ירידה לצורך עלייה. ירידה לצורך עלייה, אבל בספר שופטים המשכן עומד. ובתחילת ספר שמואל המשכן נחרב. זה ודאי ירידה. זה ודאי ירידה. זה טראומה. זה בעצם חורבן הבית הראשון, זה חורבן משכן שילה.
כן, מצד הזה ירידה, אבל מהצד של החוזק של עם ישראל.
נכון, אז אמרנו.
יש עלייה הרבה יותר גדולה.
נכון, אז אני, לכן אני אומר, אם היינו מדברים מצד החוזק של עם ישראל ומצד הנשמות, שזה, אז לא היינו מצליחים ליצור חלוקה. מה?
זה הכל, זאת אומרת, המצב של השכינה, זה גם המצב של עם ישראל, לא?
השאלה מה מכירים על מה? אנחנו רואים, ודאי הדברים האלה קשורים וחבוקים אחד עם השני. אנחנו בעצם נוסעים עכשיו להתחקות, לעקוב אחרי הגילוי שכינה. ובעצם גילוי שכינה בספר שמואל, אנחנו מדברים על שכינה בגלות. בתוך ארץ ישראל אין לה מקום. וזה הנושא, המקום אשר יבחר השם, המקום. דוד המלך יושב עם שמואל כדי לגלות את המקום. אומרים שזו הייתה החידה הגדולה שהעסיקה את כל גדולי ישראל של אותו דור, כולל דרג האדומי. איפה זה בדיוק נמצא המקום הזה? כאן הפרק הזה מביא את הדבר הזה לידי ביטוי. שבעה, מה אתה אומר?
לא יודע, לי יש את זה נראה מוזר, כי דווקא התקופה של דוד זה התקופה הכי חזקה של עם ישראל. לפי מה שהרב אומר, זו התקופה הכי שפלה
שלנו. לא, לא אמרתי שפלה. לא חילקתי ציונים שפל או זה. בוודאי, אני מבין, בוודאי שמבחינה לאומית מתרקמים פה כל מיני דברים. אבל אני מציין בפניך עובדות. בתוך תקופה מאוד מאוד קצרה, ארון ברית השם גולה בשבעה מקומות שונים. זה מסתדר לך? זה נראה לך? ארון ברית השם שהוא צנוע, שהוא כולו פנימי, שהוא כולו היה כנוס, מתגלגל. נופל בשב. מה?
אחרי שהוא הגיע לירושלים.
זה קורה מתי? לקראת סוף ימי דוד. כן. כלומר, ברור שספר שמואל לא דורך במקום, הוא חותר כל הזמן אותה נקודה, והוא מגיע, וזה מה שאנחנו נדבר מיד, הוא מגיע גם לאיזה סי, ירמי שנייה, הוא מגיע גם לאיזה סי, ממש בסוף. אבל בעצם בספר שמואל אנחנו מדברים על כך שאין לשכינה מקום. אין לשכינה מקום, וזה מה שמטריד את דוד. בפעם הראשונה שיש איזה זיהוי אלוקי, שזה פשוט הפסיק להטריד את העם, כמו בסוף הספר, שטוב, אין מקום, אז אין מקום. בסדר. הרי אתם מבינים מה קורה כאן. בסוף ספר שמואל יש מצב כזה. אהרון נמצא בעיר דוד. איפה נמצאת המנורה? באיזה אוהל, לא יודע איפה, בנוב אולי. איפה נמצא השולחן? באיזה, אצל איזה מישהו? כל אחד לקח לו איזה כלי ושומר עליו. המשכן מפוזר לגמרי. כלי המשכן, לפי מה שמופיע בספר מלכים, היו בגבעון בכלל. המשכן הישן היה בגבעון, והארון היה בכלל בעיר דוד. מה? כן, אז הכל מפוזר, אין מקום אחד. ולקראת סוף ספר שמואל, אנחנו מדווחים, וואלה, זה לא מפריע ליותר מדי אנשים. בסך הכל לא רע, בסדר, זה אהרון פה, ואז יש שם, אבל בסך הכל בסדר, ויש כאן ביטחון, ויש כלכלה, ויש פרנוסה, ויש לנו מלך, ויש יום העצמאות, והכל בסדר גמור. אז בוא נמשיך הלאה, וכנגד הדבר הזה מגיעה מכה אלוקית. כל הסיפור של מדינת ישראל זה בשביל להקים את בית המקדש. זה כל הסיפור, לא בשביל עזריאלי. עזריאלי זה דבר חשוב, בדרך לבית המקדש. אבל אם אתה נתקע בעזריאלי, אתה אומר, זהו, זה המטרה, שיהיה לי כאן, אז כל הסיפור כאן הוא אז, כאילו הלב יצא. הלב יצא. כל התכלית של מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. וזה ראשית, אז אנחנו רוצים להתקדם, נכון? לגאולה שלמה, הרב צבי יהודה תמיד היה חותם, בציפייה לתמימות גאולתנו, לשלמות גאולתנו, כן? להשלמת המהלך הזה. אבל אם אתה אומר, וואלה, לא צריך להשלים, מה רע לי עכשיו? יש לי רכבת קלה, אני יכול לעלות בקירת משה, בתוך 10 דקות לרדת בשער יפו, ועוד 5 דקות אני בכותל. לא צריך שום דבר, ואני יכול לשים פתקים כמה שאני רוצה כל היום. נגמר. כן, נגמר הסיפור, הכל טוב. אז אם זה המצב, אז מגיעה מכה אלוקית, כדי להזכיר מה התכלית של כל הסיפור הזה. איפה נמצא הלב? התכלית היא למצוא מקום. ובנקודה שנמצא המקום, שם מסתיים הספר. בניגוד לארון, הרי התורה מצווה בספר שמות, כשמקימים את הארון, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. נכון? למה? מה? אז אנחנו מבינים שבגלל שבעצם יש לנו את המשכן, כן, יש לנו את המשכן, אז צריך לסחוב את הארון. אבל אם זה ככה, אז למה לעשות ציווי שאסור להוציא את הבדים? בעזרת השם נגיע לארץ ישראל, מהרה נגיע לארץ ישראל, ולא יצטרכו יותר את הבדים, אפשר להוריד אותם. אלא אומר נדמה לי המשך חוכמה, שזה בעצם הוראה. שכינה היא תמיד מעל. כן, אל תחשבו שיהיה איזה זמן שאתם תצליחו ללכוד את הקדוש ברוך הוא לתוך איזה... זה תמיד, גם בארון, בטבעות הארון יהיו עבדים. כדי שתדעו שבעצם הארון הוא נושא את נושאה ולא אתם נושאים אותו. כלומר, יש כאן איזה, כשעוסקים בארון, עוסקים כאן בהשראת שכינה שהיא תמיד למעלה, היא תמיד גדולה ממה שאנחנו יכולים להכיל. אבל יש עוד מקום במקדש. וזה מקום המזבח. והרמב״ם אומר, בהלכות בית המקדש, מקום המזבח מכוון הוא ביותר. בעצם נקודת האמצע בבית המקדש היא המזבח. הארון נמצא בקודש הקודשים שהוא בקצה המערבי. יש לנו גם קצה מזרחי שזה השער של בית המקדש. מהי נקודת האמצע? המזבח. המזבח החיצון, המזבח הנחושת. שם זה האמצע, שם זה בדיוק החיבור בין מעשה ידי אדם שמביא את העצים, מביא את הקורבן, מביא את העולה, מתפלל, סומך את ידיו, עושה, יוצא לקראתו, לקראת השם יתברך, לבין החיבור מלמעלה למטה של אש שיורדת מן השמיים ואוכלת את הקורבן. זה נקודת האמצע, זה המקום. על זה בעצם נסוב כל הספר. באותו רגע, באותה שנייה, שמפסיקים לעסוק בארון ועוברים למזבח, זה הרגע שספר שמואל נפסק בו. זהו. זה הרגע שבעצם מצאנו מקום לשכינה. ומעכשיו הכל מתארגן סביב הדבר הזה. הצער הגדול, החיסרון הגדול, הבור הגדול הזה, שבעצם אין מקום לשכינה. יש לי שאלה, מישהו מכם התנסה פעם בחוויה שלא היה לו מקום? זה קרה לכם? הגעתם פעם לאיזה אולם, לשמחה, חתונה, פשוט לא היה לכם מקום. זה קרה לכם? זה חוויה מאוד נעימה. ממש לא נעימה, כאילו, אין לי מקום, אין לי, איפה אני יושב? פה, לא, ובדרך כלל בחתונה אתה בא לשבת, אדוני יושבים פה, סליחה. מישהו שם שם איזה פס חומוס על הצלחת, סליחה, אתה לא ידעתי. ואם אתה צריך...
שיטה אמריקאית, הוא גדול פרצוף, זה לא נכון.
מיר, תענית דיבור. יש תענית, זה עכשיו תענית דיבור, תודה. אז זה חוויה מאוד לא נעימה, אין מקום, איפה אני אשב? אני חושבת פה, אני חושבת שם, עד שאתה מוצא איזה מקום לתזמורת, מאחורה שם קוראים לך, תן לך איזה רב העוף. אז מה זה שאין מקום לשכינה? איזה צער עצום זה. ודוד מרגיש את הצער הזה. הוא גם מרגיש את זה כאן בפרק האחרון. העם קצת הלך והתרחק מן הדבר הזה. כי עוד פעם, כיוון שהיום יום מתפקד, אז כבר פחות עסוקים בצער על השכינה. וספר שמואל מסתיים בנקודה שבה מתגלה המקום. תשימו לב, מעכשיו, מספר מלכים, במיוחד בהתחלה, אבל גם בהמשך, אפשר להוכיח את זה, אנחנו נוכיח את זה, הכלי המרכזי שאנחנו ניתן עליו את הדגש יהיה המזבח. התיאורים המפורטים ביותר אצל שלמה מה היו? כמה עולות ומעלה וכמה קורבנות. תיאור הבאת הארון מתואר בקצרה מאוד הפסוקים, חז"ל טיפה יותר מרחיבים את זה במסכת שבת, אבל המזבח, וואי, עוד עולות ועוד עולות, ובנה עוד מזבח, והקריא וזה, והקדוש ברוך הוא נגלה אל שלמה בבמה הגדולה בגבעון, ששם היה מקום המזבח, הכל סביב המזבח. כי בעצם עברנו ממצב שבו אין מקום לשכינה, והיא מחפשת את עצמה למקום שנתגלה המקום, מקום המזבח מכוון ביותר, במקום הזה יוקם בית המקדש, במקום הזה יוכלו להתחבר שמיים וארץ. בספר מלכים, שלמה, את התפילה הגדולה שלו בחנוכת המקדש, יעשה, איפה? מול המזבח. לא מול קודש הקודשים, כן, אפשר היה לפתוח את הדלתות ואת זה, והוא היה יכול לראות את קודש הקודשים, לא, לא מול קודש הקודשים, אלא שלמה יעמוד, אולי נקרא את הפסוק הזה, כדי שזה... פרק חיית נראה לי פרק חיית פסוק כף ב' ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל קהל ישראל ויפרוס כפיו השמיים. ומכאן התחילה התפילה ארוכה של שלמה, פרק וחצי שלמים של תפילה ארוכה על תפקיד בית המקדש, וזה הכל נעשה מול המזבח. זה ההבדל, זאת נקודת המעבר בין ספר שמואל לבין הספרים שאחריו. ספר שמואל שכינתה בגלותה, דוד המלך הוא זה שמוריד את השכינה מהרקיע האחרון, מוריד אותה לכאן לארץ. על זה שהוא מגלה את מקום השכינה. איך? נו? כן.
יש שם גם את הדגש על משה ואהרון וכהנם ושמואל וכל השמות. יש הגבלה,
כן,
בתקופה של שמואל, נכון? בתקופה של משה ואהרון במדבר.
נכון.
אנחנו אומרים, נכון, אבל השם מראה לצור השם וכנראה פנה בתותה, וזה מאוד מראה לו, הכל גם סובב סביב העניין של, של עבודת השם. יש איזה שייכות לעניין הזה?
כן, אז אני חושב שזה קשור למה שאמרנו מקודם, שבעצם ספר שמואל בהרבה מאוד מובנים מקביל לספר במדבר. מקביל לספר במדבר, גם מבחינת העוצמות של המשברים הפנימיים, גם מבחינת השכינה שהיא...
מבחינת המשכן, מבחינת עבודת השם.
כן, וגם מבחינת המשכן.
היצור השם,
כן, אז
זה... זה קשור לכל מה שדיברנו, אז אני לא רואה שזה אומר. טוב. אם הכל סובב... אם נקבלת עליו
בתודה,
אז איך נקבל אותו?
אם אין משקל.
מה?
אם אין משקל, אם הכל חסר, כן. יש הרבה פסוקים בתהילים. כן, יש הרבה פסוקים בתהילים, חוץ מהפרק הזה שקראנו, שבעצם בהם בולט צער השכינה שרץ לכל אורך הספר. אז זה בעצם, אני חושב, הנקודה שמבדילה בין, ניתן את קו פרשת המים, בין ספר שמואל לבין ספר מלכים. האירועים ברמות האחרות ממשיכים להתרחש. באמת, ברמה של האנשים, עוד לא גמרנו עם דוד, יש לנו עוד כמה פרקים לדבר עליו. וגם ברמה של המקום, אנחנו עדיין באותו מקום, באותה סיטואציה, ואז כאילו באמת זה לא מובן, למה, מדוע האירוע ממשיך להתגלגל אותה, ובאמצע חותך לי כאן את הספר. אבל ברמת השראת שכינה, עברנו פאזה. ברגע שנתגלה מקום השכינה, ברגע שדוד המלך קונה את גורן ארבנה היבוסי, ובונה שם מזבח להשם, מעלה עולות ושלמים, והקדוש ברוך הוא נעתר לארץ ונעצר את המגפה, מהרגע הזה עברנו מדרגה בהשראת שכינה, בדיוק כמו המעבר בין בראשית לשמות, שמות ויקרא ויקרא במדבר, ככה מתחולל המעבר מספר שמואל לספר מלכים. ובשבוע הבא בעזרת השם, אחרי שנעשה כאן מסיבת סיום כמו שצריך, אני צריך להביא איזה כבש או משהו, לא יודע כמה שנים אנחנו לומדים את זה, 3 שנים כמעט, אז נתחיל את ספר מלכים בעזרת השם. תזכו ומצאו.